ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
חז"ל אמרו, ארבעה פתחו באף ונעבדו מן העולם. הנחש שאמר, אף כי ימי אלוקים לא תוכלו מכל עת הגן, ושר האופים שאמר, אף אני בחלומי, ודתן ואבירם שאמרו, אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש אביא אותנו, והמן שאמר, אף לא הביא אסתר את המשתה. אברהם אבינו גם כן פותח באף, אבל הוא פותח בהאף, תזכה צדיק עם רשע. ובשאלה, לכן הוא לא נעקר מן העולם. הוא נגד אף. ארבעת אלה היו גורמים באף, גרוגל, בכעס. אברהם אבינו מנסה שלא יהיה כעס. אז הוא שואל, האף תזכה צדיק עם רשע. הוא מנסה שהשם לא ימית את הצדיקים מהרשעים. שאולי הרוגז יגרום לך להמית צדיקים רשע. אנחנו לא מבינים מה שייך את הקדוש ברוך הוא, שהרוגז ישפיע עליו. הקדוש ברוך הוא אין בו שינויים, הוא לא נתון בהשפעת דברים. אבל בשבילנו הרבה פעמים זה מוסר לא לקבל החלטות מתוך כעס ורוגז. תמיד במתינות ובצלילות הדעת, לא מתוך כעס ורוגז. אם משה רבינו הוא טעה מתוך רוגז, אז בוודאי שאנחנו יכולים לטעות, אז לא לקבל החלטות מתוך כעס ורוגז. אבל אחר כך, אחרי התפילה הזאת שאברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא מסכים שלא ימית את הצדיקים, אברהם אבינו מצטער שלא רק שהשם לא ימית את הצדיקים, אלא שאם יש 50 צדיקים בסדום, אז השם יסלח גם בכל סדום בגללם. ואחרי שהשם מקבל גם את התפילה הזאת, אברהם אבינו להתפלל 45, אחר כך 40 ו-30 ו-20 עד שירד ל-10 צדיקים בסוף. כאן יש את השאלה, למה אברהם אבינו לא מתפלל מיד על 10 צדיקים? אם אברהם באמת חושב שזה חילול השם, אם יהיו 10 צדיקים בעיר ובעיר תחרב, אז שיפה ישר ל-10 צדיקים, למה הוא צריך להתחיל עם 50? גם רש"י מסביר שאם היו 50 צדיקים, אז זה יגן על כל 5 הערים, ו-40 רק על 4 הערים וכן הלאה. אבל בכל זאת, אז אברהם יתפלל תכף, אז 10 צדיקים בכל עיר. למה צריך לעשות את התרגיל הזה, שקודם יתפלל 50 ורק מזה לרדת ל-40 וכן הלאה? אני חושב כך, הגמרא אומרת, במסכת יומא, ואנשי כנסת הגדולה תקנו לומר, משה רבינו אמר בתורה, הקהל הגדול הגיבור והנורא. בא ירמיהו ואמר בתפילה שלו, רק הקהל הגדול הגיבור, הוא לא אמר והנורא. אמרו חז"ל, למה ירמיהו לא אמר נורא? מפני שאם הגויים מקרקרים בהיכלו, הולכים להחריב תכף את בית המקדש, אי אפשר לקרוא לקדוש ברוך הוא נורא, אין עליהם יראת שמיים. אי אפשר לקרוא לקדוש ברוך הוא נורא. ועד עניאל אמר בתפילה שלו אחריו גם כן לחמיה, הקהל הגדול הנורא, כמה הגיבור. למה? כי אם הגויים משעבדים את ישראל, את בני הקדוש ברוך הוא, אי אפשר לראות את גבורת השם. באו אנשי כנסת הגדולה ואמרו שוב הקהל הגדול הגיבור והנורא. והם אמרו תירוץ על התמיהות של ירמיהו ודניאל. הם אמרו, עד רבה, הן הן גבורותיו והן הן נורותיו, שיגמלם, שהקדוש ברוך הוא לא צריך למהר להעניש את הגויים שמקרקרים בהיכלו. יש לו זמן, אין לו צריך למהר להעניש אותם. בשר ודם ממהר להעניש את הגויים, שמה הוא ימות או האויב ימות. הקדוש ברוך הוא חי לעד וקם לנצח, ואם לא יעניש את האויבים בעולם הזה, יעניש אותם בעולם הבא, אז אין לו מה למהר. אז אין הם גבורותיו, אין הם נורותיו, שלמלא נורותיו של הקדוש ברוך הוא, איך יכולה כבשה אחת להתקיים בין 70 זאבים? אז גם במצב הזה שעם ישראל לחוץ ומפורד וגולה והכל, רואים דווקא את נורותיו של הקדוש ברוך הוא, שעם ישראל מחזיק בין כל הגויים. אז שואלת הגמרא, נכון, התקנות הזאת תרצו לנו, אבל ירמיהו ודניאל, איך הם התפללו אחרת ממה שאמר משה רבנו? הם לא, אם כתוב בתורה כל הגדול הגיבור בנורא, אז הם לא יודעים שהקדוש ברוך הוא גדול גיבור בנורא, הם לא מאמינים חסותם בתורה, זה לא ייתכן לומר. אומר מה, יודעים המביאים שאלוקיהם אמיתי, לפיכך אינם מחזרים בו. זאת אומרת, ודאי הם ידעו שהאמת היא כמו שמשה רבינו אמר, אין ספק באמת של מה שמשה רבינו אומר, אבל תפילה צריכה לבוא מהלב, לא מפני שכך מודפס בסידור, אלא מהלב שלי. ואני לא מרגיש, במצב הזה אני לא מרגיש גיבור, במצב הזה אני לא מרגיש נורא, אז הם לא יכלו לומר את זה. לנו אסור לעשות דברים כאלה. אם אחד מאיתנו יגיד שהוא לא מרגיש שהשם גדול גיבור נורא, אז הוא לא יגיד את זה. אנחנו לא כל כך אמיתיים ולא כל כך גדולים שאנחנו יכולים לבחור לנו מה להגיד, מה לא להגיד. אבל ירמיהו ודניאל הם הרגישו שהתפילה צריכה להיות אמיתית, אז בשבילם במצב הזה זה לא אמיתי. הם יאמרו את מה שאמר משה רבנו בתורה. אז זה אברהם אבינו, כשהוא מתפרס, לא מרגיש שהתפילה צריכה להיות אמיתית. אם הוא יבקש על 10 צדיקים, כשהוא מרגיש חילול השם רק אם יהיו 50 צדיקים, אז זה לא תהיה תפילה אמיתית. אז הוא מתפלל רק על 50 צדיקים. אחרי זה הוא עולה ממדרגה למדרגה, והוא מתחיל להרגיש שגם עם 45 צדיקים יהיה חילול השם, גם עם 40, גם עם 30, עד שמגיע ל-10. אבל זה מפני שכל פעם התפילה מרוממת את אברהם אבינו. הוא עולה ממדרגה למדרגה, אז הוא יכול להשיג דרכים חדשות בקידוש השם שקודם לא השיג. כי תפילה צריכה להיות אמיתית, היא נובעת ממעמקי הלב. אז אברהם אבינו משיג את המדרגה הזאת. למה אברהם אבינו מתפלל כל כך על אנשי סדום? הטעם של חילול השם, כמו שמפרש בתורה, אבל גם חסד. אברהם אבינו הוא אבי מידת החסד, הוא חסד לאברהם. הוא עושה חסד גם עם הרשעים האלה שהם הניגוד הגמור לשיטת החסד של אברהם, גם איתם הוא עושה חסד. אבל חשבתי אם מותר למתן עוד דבר, שיש עוד סיבה לאברהם אבינו להתפלל על אנשי סדום, ועוד סיבה לקדוש ברוך הוא לדבר עם אברהם אבינו בכלל על הנושא הזה. והשם אמר, מחסה אני מאברהם אשר אני עושה, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו כל גויי הארץ. אז מה זה שייך לעניין? אז רש"י מסביר, אבל אולי מותר להסביר כך, שהשם אומר, אני לא רוצה להסתיר מאברהם מה שאני הולך לעשות בסדום, מפני שאני רוצה שהוא יחנך את הפנים שלו, שלא יקרה להם מה שקרה בסדום. בגלל זה אני רוצה שאברהם ידע מה שקורה בסדום ושאני הולך להחריב אותה. ולמה זה? כי יש חלק לאברהם אבינו בחורבן של סדום. נכון, אברהם אבינו הוא ההפך מסדום, הוא מטיף כל השנים לחסד, לא רק מטיף אלא גם עושה כל השנים חסד, ובכל זאת יש לו חלק באשמה שסדום הולכת להיחרב. איך? חז"ל אמרו שאחת הסיבות שהגמרא אומרת למה נגזרה גלות של 400 שנה על ביתו של אברהם, בגלל שהוא החזיר למלך סדום את השבויים. מלך סדום אמר לאברהם, תן לי הנפש והרכוש, קח לך. אברהם היה צריך לענות לו, הנפשות יישארו אצלי, רכוש מילא אני אתן לך אם אתה רוצה, אבל הנפשות יישארו אצלי, הם צריכים ללמוד תורה, לא ללכת בדרך של סדום. ואפילו אם הם לא היו רוצים לשבת בישיבה של אברהם אבינו, ללמוד תורה, אבל לפחות לא להיות במחיצה של מלך סדום, לא לחזור בדרך האכזרית של סדום, ללמוד קצת חסד כדי את אברהם אבינו. ואם היו עושים את זה, אז באמת סדום לא הייתה נהפכת, הם היו נשארים עכשיו בחיים. אז אם עכשיו סדום הולכת להפך כל נפש חיה שבא למות, אז אברהם יש לו חלק באשמה הזאת. הוא אשם, למרות שהוא עשה את זה ממניעים טובים, שהוא נחזיר למלך סדום הכל כדי בשביל קידוש השם, שלא יגידו שהוא נלחם בשביל לקחת שבויים, בשביל להגדיל את הרכוש של עצמו, אבל אף על פי כן לא היה צריך להחזיר למלך סדום את השבויים, היה צריך לשחרר אותם ולהחזיר אותם בישיבה שלו עד כמה שאפשר, ללמד אותם תורת החסד. ואם הוא לא עשה את זה, אז כדי שיצווה את עניו את ביתו אחריו, שידעו לא לעשות דבר כזה, לא להחזיר שבויים אל מלך סדום. אז מלך סדום כבר לא יהיה, אבל מלכים דומים לו, אלא לקרב את הבריות לעבודת השם, שיש הזדמנות לקרב אותם לעבודת השם, לפחות להרחיק אותם לדרך השלילית של סדום. לכן הוא כל כך מתאמץ לתקן, שלא יבוא על סדום כל האסון שהוא רואה את עצמו השם השם במה שקורה. אבל זה לא מצליח. מי שבכל זאת ניצל מסדום זה התלמיד של אברהם, לוט ניצל מסדום, מפני שהוא יש לו איזשהו קשר עם אברהם. אמנם הוא עזב את אברהם, ברש"י אפילו מתבטא שהוא אמר אי אפשי לא באברהם ולא באלוקיו, ובכל זאת, למרות שהוא מתדבק ברשעים האלה של סדום, נשאר לו ניצוץ מהתרס של אברהם. הוא אופה מצות בפסח, הוא מכניס אורחים, ומכניס אורחים במסירות נפש עצומה. הוא מוסר את נפשו על הכנסת האורחים, מוכן אפילו לסכן את בנותיו בשביל הכנסת האורחים. אז יש לו הרבה, נשאר לו הרבה ממידת החסד של אברהם אבינו. חוץ מזה מה שרש"י מגיד שהשם זוכה לדוד שלו, שלא הלשין על אברהם אצל פרעה מלך מצרים, אבל הוא גם יש לו עוד שייכות לדרך של אברהם, אז הוא באמת ניצל מתוך סדום. אשתו לא כמו, אז אשתו הופכת לנציב מלך, אבל לוט ובנותיו ניצלים מסדום. ההמשך של הדרך של לוט, אז מצד אחד הבנים שלו, ואחר כך עמון ומואב, הם לא הולכים בדרך של אברהם, הם נתעבים מלבוא בקהל השם, הדבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, הם רחוקים ממידת החסד של אברהם. אמנם לא היה צורך בלחם ומים של עמון ומואב, היה ליהודים לחם מן השמיים ומים מהבאר של מרים, אבל הם מצדם היו צריכים לחפש לעשות חסד לבני אברהם, ואם הם לא עושים חסד לבני אברהם, אז הם נתעבים מלבוא בקהל השם עד עולם. אבל עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, הנשים מותרות לבוא בקהל השם. אצלם נשארה מידת החסד של אברהם במידה מסוימת, אז הן מותרות לבוא בקהל השם. רות זוכה לבוא בקהל השם, ויוצא ממנה כל מלכות בית אביב עד מלך המשיח במהרה בימינו. יש לה חלק בבניין בית המקדש ובספרי תהילים בשלי קהלת, שיר השירים שכולם נכתבים על ידי צאצאיה. היא זוכה לבוא בקהל השם, וגם נעמה המונית, אמנם לא בדורות ההם, אבל הדורות הבאים בהם גם מנעמה המונית, מלך המשיח הוא גם מנעמה המונית, אז הם כן זכו להמשיך את הדרך של אברהם. הפסוק אומר, והוכן בחסד כיסא ישב עליו באמת באוהל דוד. שיסוד מלכות בית דוד צריך להיות חסד. אז המוני לא מתאים ליסוד מלכות בית דוד, אבל המונית מואבית היא מתאימה ליסוד מלכות בית דוד, כי היא יודעת על חסד. על מגילת רות אמרו חז"ל שהמגילה הזאת אין בה לא טומאה ולא טהרה ולא איסור ולא היתר, ולמה נכתבה להודיעך שכר של גומלי חסדים. מגילת רות היא מגילה של חסד. מצד אחד רות שעושה חסד עם חמותה ועושה חסד עם נשמתו של בעלה, ומצד שני בועז שעושה חסד עם רות, נותן לה מהקציר ואחר כך נושא אותה לאישה. המגילה הזאת נכתבה ואומרים חבל תודיע שכר של גומלי חסדים. ובו בזמן שסדום והמון מואב הם איפך הגמור מחסד, אבל מידות זה המשך לחסד של אברהם. רות ונעמה, יש כאן המשך לקו של החסד. חשבתי שאולי מה שמלכות בית דוד יוצאת בסופו של דבר מלוט, ואולי לא רק בזכותו של לוט עצמו אלא גם בזכות אביו, שהרן הרי נשרף על קידוש השם. נכון שלא היה לו האומץ כמו אברהם, כלומר שהוא מאמין באלוקי אברהם גם כשעומדים להישרף, אבל אחר כך הרי הוא כן אמר שהוא מאמין באלוקי אברהם, ולכן נמרוד שרף אותו. אז למעשה הרן הוא הראשון שנשרף על קידוש השם, אז אולי בגלל זה הוא זוכה שכעת תיתן ממנו מלכות בית דוד ומלך המשיח במהרה בימינו. חשבתי שמה שרות מדברת עם נעמי, היא רוצה בזה לתקן את כל הפגמים של המשפחה שלה, של כל הדורות הקודמים. אמנם הגמרא דורשת הפסוקים באופן אחר, הגמרא לומדת מזה הלכות עירות, אבל בכל זאת, כשבעים פנים לתורה, מותר לומר עוד פירוש בפסוקים. רות אומרת לנעמי, באשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוקייך אלוקי, באשר תמות ימות ושם אקבר. אז אולי מותר להכניס לפסוקים האלה את המחשבה הזאת, באשר תלכי אלך, לא כמו לוט שנפרד מאברהם, אני אמשיך ללכת איתך, ובאשר תליני אלין, לא כמו לוט שלן עם בנותיו, עמך עמי לא כמו בלט שהוא הסבא של רות, לא יודע אם סבא ישיר, אולי כמה דורות, סבא של רות שהוא אומר הנה עם יצא ממצרים, אלא עמך עמי ואלוקייך אלוקי לא כמו בנות מואב שמנסות להחטיא את ישראל עם האלוהים שלהם, אלוקייך אלוקי. ואשר תמות ימות, לא כמו הסבא הרן שלא הסכים למות על קידוש השם, רק כשראה שאברהם ניצל, אז אמר שהוא מאמין באלוקי אברהם. ושם מקבר, לא כמו אשת לוט שלא נקברה. אז היא רוצה לתקן את כל הפגמים של כל הדורות הקודמים, אז היא זוכה להקים את מלכות בית דוד, זוכה אפילו לחיות עוד בימי שלמה המלך, היא נכד של נכד שלה. מאיפה אני יודע שהיא חיה בימי שלמה המלך? הגמרא אומרת כי כתוב אצל שלמה וישם כיסא לאם המלך, ואמרו חזר לאמא של מלכות, לרות לאמא של מלכות, היא עוד חיה כששלמה המלך היא המלך בזכות גמילות חסד הגדולה שלה. חסד שפיכות דמים של בחור נקי וצדיק, ואברהם למרות כל הנטייה שלו לחסד, הקדוש ברוך הוא מצווה, אז הוא לא עושה חשבונות. הקדוש ברוך הוא מצווה, אז הוא הולך לעשות. אנחנו יודעים את האמת שהשם לא ציווה את זה, השם באמת לא רצה לשחוט את יצחק. אבל אברהם חושב שהשם רוצה לשחוט את יצחק, אז אם השם מצווה, אז גם זה בניגוד לכל מידת החסד, הוא הולך לקיים את הציווי. גם נעזר לשמחו את הניסיון הזה לאברהם. אמרו חז"ל בזוהר הקדוש שדווקא בגלל שאברהם הוא כולו חסד, אז הניסיון שלו שיהיה לו גם מידת הדין, שיוכל גם להתנהג בניגוד לחסד. ויצחק אבינו שהוא משורש מידת הדין, אז הוא צריך לעשות את החסד, למסור את הנפש שלו להריגה. הוא יכול להתנגד לאבא שלו או לנסות לברוח מאבא, הוא גם מוסר את עצמו להריגה. זה החסד הכי גדול שיכול לעשות. דיברנו פעם שאולי אפילו ידע שאבא טועה, שהוא לא נצטבה לשחוט אותו, אבל אבא אומר שכן, אז הוא שומע בכל אבא והוא מוסר את עצמו להריגה. זו אומר שהמטרה הייתה לערב את מידת החסד של אברהם עם מידת הדין של יצחק, את מידת הדין של יצחק עם מידת החסד של אברהם. כי אדם צריך שיהיו לו כל המידות לעבודת השם, גם מידת החסד וגם מידת הדין. במעשה הקדה מושלם הדבר הזה, עם כל המידות. חשבתי למה יעקב לא היה שותף והעקדה, כי יעקב הוא כבר התוצאה של זה, שהחסד מתערב לדין והדין מתערב בחסד, יוצאת מזה מידת הרחמים, והיא המידה של יעקב אבינו. מידת הרחמים הוא התוצאה של העירוב של החסד בדין והדין בחסד שלם, איש תם שהוא שלם מכל הצדדים. להזכיר את זכות עקדת יצחק, במציאות נפש הגדולה של אברהם ויצחק, כשמדברים על כל רצון עצמי, אין להם שום רצון עצמי, רק רצון לעשות את רצון השם ולא רצון אחר, בניגוד לאנשי סדום ועמון ומואב ואדומים להם, אברהם ויצחק רק רוצים לעשות את רצון השם. אם צריך אפילו בידי מציאות נפש ובשפיכות דמים, אם השם דורש את זה, אבל השם לא דרש את זה, אבל רק רצון השם עומד לנגד עיניהם. וזה יכול להביא זכות על ישראל בכל מצב, שבכן בכל מצב אנחנו מזכירים את זכות העקדה, ראש השנה, תקים בשופר של עין, להזכיר את זכות יצחק אבינו. ומזכירים בכל הזדמנות את זכות העקדה. אז אנחנו, מה שמחייב אותנו, להשתדל להתמסר לגמרי לרצון השם, ולהשתדל ללכת לדרך של אברהם ויצחק. מי שלומד בישיבה, להשתדל בכל כוחו להיות גדול בתורה, לעלות מעלה מעלה בתורה. משפיכות לישיבה גם צריך להשתדל לעשות רצון השם בכל כוחו. אבל בפרט בשבילנו שנמצאים בישיבה, להשתמש בכל הכוח. וגם זכות יעקב שהיה איש תם יושב אוהלים, אבל גם לדבר שאברהם יצחק לא עשות חשבונות, קצת נהיה בישיבה, אחר כך נעשה משהו אחר, אלא להתנסה לגמרי לעבודת השם, לקחת את עצמנו כל מלכות שמיים בשלמות. אנחנו היינו זקוקים מאוד לרחמי שמיים, מי יודע מה שילד יום, חבי סייעתא דשמיא, מקווה שימת הקפדה של אברהם יצחק ויעקב, ושמוך לזכור לנו זכות האבות הקדושים, וישלח לנו משיח במהרה בימינו אמן.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.